מסכת חולין דף כ"ה, נתחיל בעמוד הקודם, 13 שורות מלמטה במשנה. מתניתין, טהור בכלי חרס, טמא בכל הכלים. טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. הגמרא תכף תביא ברייתא, שנבין מנה את ביור המשנה. גמרא, תנו רבנן. אוויר כלי חרס טמא, וגבו טהור. אוויר כל הכלים טהור, וגבן טמא. נמצא, טהור בכלי חרס, טמא בכל הכלים. טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. אומרת הברייתא, אוויר שכלי חרס, כלומר, אדם שהחזיק בידו איזה דבר טמא, כגון לטעה מתה וכדומה, והוא הכניס אותה לתוך כלי חרס, וזה לא נגע כלל ועיקר בדפנות הכלי, אלא רק הכניס לתוך האוויר ותכף הוציא את זה החוצה. אז הדבר הטמא הזה היה בתוך האוויר של הכלי חרס, הכלי הזה נטמא. לעומת זה, גבו של הכלי חרס טהור. כלומר, אם תיקח את הלטאה המתה הזו ותשים אותה על דפנות הכלי מבחוץ, על גב הכלי, הכלי חרס לא נטמא על ידי כך. לעומת זה, כל הכלים שעשויים מחומרים אחרים, כגון מעץ או ממתכת וכדומה, אם האדם הכניס את השרץ הטמא הזה לתוך האוויר בפנים והוציא אותו, הוא לא נגע בדפנות הכלי בפנים. הדין הוא שהכלים האלה טהורים. אוויר כל הכלים טהור. וגבן טמא. אם הוא לקח את אותו שרץ ונגע בכלי הזה מבחוץ בדפנות הכלי, הרי כמו שהוא נגע בדפנות הכלי, אפילו שזה מבחוץ, זה טמא. מסכם התנה, נמצא שהמקרה שהוא טהור בכלי חרס, דהיינו, אם אותו הדבר הטומאה נגע בגב הכלי חרס, טמא בכל הכלים. והאופן ההפוך, שהוא טהור בכל הכלים, דהיינו, אם אותו השרץ הטמא, אותו דבר טומאה, היה בתוך האוויר של הכלים, ולא נגע בהם, שבזה כל הכלים כולם הם טהורים, באותו אופן, טמא בכלי חרס. שואלת הגמרא, מנה הנמילה, מנה אלינו, ההלכה הזו. דתנו רבנן. תוכו, אף על פי שלא נגע. אתה אומר, אף על פי שלא נגע. אוי נועלה, אם כן הנגע. רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לטמא, ונאמר תוכו לטמא. מה תוכו האמור לטמא, אף על פי שלא נגע? אף תוכו האמור לטמא, אף על פי שלא נגע. והתם מנלן, אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס, ואפילו מלא חרדל. אומרת הברייתא, כתוב הפסוק, וכל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא אותו תשבור. כלומר, אומר הפסוק, כל כלי חרס אשר ייפול מהם, אחד מהשמונה שרצים שהזכרו לפני כן, ייפול לתוכו, אז אותו תשבור, כלי חרס זה נטמא, אין לו תקנה, צריך לשבור אותו. ויפול בהם אל תוכו משמע, אבל פשוט הוא לא נגע בדפנות הכלי. משיך התנה ושואל, אתה אומר שאל תוכו הכוונה אפילו שלא נגע, אולי באמת כוונת הפסוק דווקא כאשר הוא נפל לקרקעית הכלי, ונגע בתוכו, כמו שבדרך כלל זה קורה, אולי רק אז לטמא. אומר על כך רבי יונתן בן אבטולמוס, אומר הרי הפסוק מסיים ואומר על הכלי הזה, כל אשר בתוכו יטמא ואותו שבור, כל דברי המאכל שימצאים בפנים, בתוך כלי חרס הזה, כולם הם נטמאים. כמו שמה, מה פירוש המילה כל אשר בתוכו? משמע בתוכו, ואפילו עם אותו דבר מאכל, לא נוגע בדפנות הכלי, כפי שתכף נוכיח. אם כן, גם מה שכתוב יחד את הפסוק, כל כלי חרס שיפור מהם אל תוכו, הכוונה היא אפילו אם הטומאה לא נוגע בדפנות הכלי. שואלת הגמרא, ושמה זה בעצמו מניין לנו? מניין לנו שאם הדבר מאכל לא נוגע בדפנות הכלי, גם כן זה טמא? אומר רבי יונתן, התורה אמרה, כל אשר בתוכו יטמא. כל דברי המאכל שנמצא בפנים, אפילו אם הכלי חרס הזה מלא בזרעונים של חרדל. הרי זרעונים של החרדל, אלה שהם סמוכים דפנות הכלי, הם נוגעים בו. אבל כל הזרעים שנמצאים בפנים, באמצע הכלי, הם לא נוגעים בו, הם רחוקים מאוד. והתורה אמרה בכל זאת שהם נטמאים. כן, למדנו מכאן, כל אשר בתוכו ואפילו שאותו דבר מאכל לא נוגע בדפנות הכלי, הוא נטמא. אם כן, גם מה שכתוב בתחילת הפסוק, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, שזה מטמא את הכלי, זה אפילו כאשר אותו השרץ הוא לא נגע בדפנות הכלי. אמר לרב דבר אהבה לרבה, ויהי כי לחרס מתאמה מגבו מקל וחומר. ומה כל הכלים שהם מתאמין מאווירן מתאמין מגבן, כי לחרס שמתאמה מאווירו אינו דין שיתאמה מגבו. המקרה, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, איזהו כלי שטומאתו קודמת לפתחו, הווה אומר זה כלי חרס, וכי אין צמיד פתיל עליו הוא דטמא. יש צמיד פתיל עליו טהור. שאל רב דבר אהבה את רבה, לכאורה מדוע לא נאמר שכלי חרס אם דבר טומאה נוגע בו מבחוץ, נוגע בו מגבו, גם כן הכלי הזה יטמא מכוח קל וחומר. ומה כל הכלים שהם קלים, שאם דבר טומאה נכנס לאווירם ולא נגע בהם בפנים, הם טהורים. ובכל זאת, אם נוגע בהם בגבם, נוגע בהם בחוץ, הם נטמאים. כלי חרס שהתורה החמירה בו, ואמרה שאם הטומאה נכנסה לאווירו, הוא נטמא. לא קל וחומר, שמגע בו מגבו, הוא יטמא. ענה לו הכתוב הפסוק, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, כלומר שפתיל זה דבר שהוא מכסה, הוא לא מכוסה והכיסוי הזה צמוד עליו, על איזה כלי בעצם מדובר? אומר הפסוק טמא הוא. איזה כלי מדובר? הכלי חרס, שהוא אם אין לו מכסה אז הטומאה מקדמת, הטומאה מזרזת להיטמא בתוכו, אף פי שלא נגע הוא כבר נטמא. זה נקרא בכל כלי פתוח, אם הוא פתוח כבר טמא הוא, זה כלי חרס. ומה התורה אומרת עליו כאן? שאם אותו הכלי נמצא בתוך אוהל המת, זה הנושא שמדובר שם בפסוק, מה הדין? טהור הוא. למה? כי רק דרך הפתח שלו הטומאה יכולה להיכנס. אבל אם הוא יש עליו צמיד פתיל, אם הוא מכוסה, לפי שעצם זה נמצא הכלי הזה בתוך אוהל המת, ולכאורה הטומאה נמצאת פה מגבו, בכל זאת הדין הוא שהוא טהור. ויהיו כל הכלים מתאמין מאווירן מקל וחומר. ומה הכלי חרס שאין מתאמה מגבו מתאמה מאווירו, כל הכלים שמתאמין מגבן אינו דין שמתאמין מאווירן. שאתה אומר, טוב, אז עכשיו בוא נשאל שאלה הפוכה. אולי נאמר שכל הכלים כולם, אם דבר טומאה נכנס לתוכם ועפי שלא נגע, יתאמו באוויר מכוח קל וחומר. ומה הכלי חרס שראינו שהתורה הקלה בו ואמרה שהוא לא מתאמה מגבו, בכל זאת הוא מתאמה מאווירו. אז כל הכלים שמתאמין מגבן, כתוב בתורה, אז לא קל וחומר שזה יתאמה אם זה נכנס לאוויר שלהם? המקרה תוכו, תוכו של זה ולא תוכו של אחר. זאת אומרת, לא, כתוב הרי לגבי כלי חרס, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו וכולי, יטמא באותו תשבור. דווקא אל תוכו, תוכו של כלי חרס, הוא נטמא באוויר. אבל כלים אחרים, הם לא נטמאים מתוכם. שואלת הגמרא, והנה תוכו, הדרשינו. הרי את מה שכתוב כאן תוכו, למדנו את זה, שבא לומר שאף על פי שזה לא נגע בדפנות הכלי חרס, הכלי חרס נטמא. אז דרשנו את זה כבר, זה נצרח לגופו. איך אתה לומד מכאן שזה דווקא תוכו ולא תוך של כלים אחרים? עונה הגמרא, ארבעה תוכו כתיבה. רש"י יש לו גרסה יותר מדויקת, ארבעה קראי כתיבה. תוכו תוך, תוכו תוך. אחד לגופה, ואחד לגזירה שווה, ואחד תוכו של זה ולא תוכו של אחר, ואחד תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף. עונה הגמרא, הרי שם הפסוק אומר פעמיים את המילה תוכו, ובכל פעם התורה יכלה לומר מילת תוך ויכולתי כבר להבין, והתורה הוסיפה ואמרה תוכו. למשל, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, במקום זה התורה יכלה לומר וכל אשר ייפול מהם אל תוך כלי חרס, התורה כתבה מילת תוכו. אז אם כן, פעמיים התורה אומרת תוכו והתורה יכלה לומר במקום זה תוך, אז דורשים שתי דרשות. קודם כל, ממה שכתוב כל אשר בתוכו יטמא, אז אם זה כתוב תוך, לומדים מכאן שכל מה שבתוך הכלי זה נטמא, ואפילו שהוא לא נוגע בדפנות הכלי, כמו שלמדנו למעלה. וילמד מזה בגזרה שווה לרשת של הפסוק, שגם מה שכתוב יכול כאלה חס שפה מהם אל תוכו, גם היה כתוב תוך, הייתי דומד בגזרה שווה, לא גזרה שווה ממש, אלא כוונה בגילוי מילתה, לומר שמה הכוונה אשר יפול מהם אל תוכו, הכוונה היא שזה אפילו שזה לא נוגע בו אלא רק באוויר בלבד. אז זה תוך תוך. ומה שהתורה הוסיפה פעמיים וכתבה מילת תוכו, אנחנו לומדים מכאן עוד לימוד. דבר ראשון, תוכו של זה ולא תוכו של אחר. רק בכלי חרס מטמא באווירו, ואילו יתר הכלים לא נטמאים מאווירם. ועוד דרשה נוספת, שדווקא תוכו של הכלי חרס, כל האוכל שנמצא בתוכו נטמא. אבל אם בתוך הכלי חרס ישנו כלי אחר, שהכלי הזה הוא גבוה, למשל, יש לך איזה חבית מחרס, או איזה קד מחרס, ויש בתוכה איזה בקבוק. הבקבוק הזה הוא גבוה, והוא יוצא הפה שלו מעל הגובה של הקד מחרס. בתוך הבקבוק הזה יש בפנים דבר מאכל או משקה. הדין הוא שאותו המאכל שנמצא בתוך הבקבוק הזה הוא לא נטמא. ואפילו אם הבקבוק הזה עשוי מעץ או ממתכת וכדומה, שמקבלים טומאה מגבן, האוכל שבתוכו לא נטמא. למה? כי התורה אמרה אל תוכו ולא תוך תוכו, לא מה שנמצא בתוך כלי שנמצא בתוך הכלי חרס הזה. לכאורה אפשר לשאול, אבל מה שבתוך הבקבוק הזה צריך לכאורה להיות טמא מסיבה אחרת, כיוון שהכלי הזה נטמא כי הוא עצמו נמצא בתוך כלי חרס, וממילא האוכל שנמצא בתוך הבקבוק, הבקבוק עצמו יטמא אותו. התשובה היא זה לא נכון, כותב רש"י. למה? שהרי כלי חרס הוא אב הטומאה. הוא מטמא את דבר מאכל ועושה אותו דרגת ראשון לטומאה. אבל הכלי חרס לא יכול לטמא את הכלים שנמצאים בתוכו. כי כלים לא יכולים לעשות ראשון לטומאה. לכן הבקבוק הזה ודאי שהוא לא נטמא. ומלא אין בכוחו של הבקבוק לטמא את דבר מאכל שנמצא בפנים. מוסיפה הגמרא לשאול, ולא יהיו כל הכלים מטמאים מגבן אלא מתוכם, ובנגיעה מקל וחומר. ומה כלי חרס שמטמא מאווירו אינו מטמא מגבו? כל הכלים שאין מטמאים מאווירן אינו דין שאין מטמאים מגבן? אמר קרא, וכל כלי פתוח אשר אין צנית פתי עליו טמא הוא. היי הוא דכי אין צנית פתי עליו טמא, יש צנית פתי עליו טהור. הכל הכלים, בין שיש צמיד פתי עליהם, בין שאין צמיד פתי עליהם, מתאמין. שואלת הגמרא שאלה אחרונה, לכאורה נאמר שכל הכלים האחרים שהם לא כלי חרס, נקל בהם שתי קולות. נאמר שהם לא יהיו מתאמים מגבן, אלא דווקא אם התומעה הייתה נכנסה לתוכם, ודווקא אם התומעה נגעה בתוכם. למה? יש לי קל וחומר. שנאמר שכל הכלים כולם לא יתאמו מגבם מבחוץ. למה? ומה כלי חרס שהתורה החמירה בו שמתאמה באווירו, בכל זאת הוא לא מקבל טומאה מגבו. אם כן, כל הכלים כולם שלמדנו שמהפסוק תוכו, שהם לא מתאמים מאווירן, לא קל וחומר שהם לא יתקבלו טומאה מגבן. עונה הגמרא, הפסוק אומר, וכל כלי פתוח אשר צמיד פתי עליו טמא הוא. מילת הוא בא ללמד אותנו, רק הוא בלבד, הכלי חרס הזה, הוא זה שאם הוא סגור הוא לא מקבל טומאה, אם הוא פתוח מקבל טומאה. אבל כל הכלים כולם, אפילו אם הם סגורים, יש צמיד פתיל עליהם, כלומר שהטומאה לא נכנסה דרך אווירם, מכל מקום הטומאה מטמא אותה מבחוץ. למדנו מכאן שלא כל הכלים מקבלים טומאה מגבן. מתניתין, טהור בכלי עץ טמא בכלי מתכות, טהור בכלי מתכות טמא בכלי עץ. על פי הגמרא תכף נבין מהו המקרה שלמדנו במשנה. גמרא תנו רבנן, גולמי כלי עץ טמאין, פשוטיהן טהורין. גולמי כלי מתכות טהורין, פשוטיהן טמאין. אומר התנא, אם יש לך כלי עץ שהוא גולם, כלומר שעדיין לא נגמרה מלאכתו, במקרים מסוימים אף על פי כן הוא מקבל טומאה. אבל אם יש לך כלי עץ, אפילו נגמרה מלאכתו, אבל הוא כלי פשוט, כלומר שאין בו כלי קיבול, כעין סכין העשויה מעץ וכדומה, או משטח מעץ שחותכים עליו סלט ירקות וכדומה, או יש לך איזה מערוך שעורכים בו את העיסה. כל דברים האלה שהם פשוטים, אין בתוכם כלי קיבול, הדין הוא שאפילו שהכלי הזה כבר נגמרה מלאכתו, גמרו לייצר אותו, זה טהור. לעומת זה אומר התנא, גולמי כלי מתכות, אם יש לך כלי מתכת שעדיין לא נגמרה מלאכתו, הוא טהור. אבל פשוטיהן טמאים. אם יש לך כלי מתכת שנגמרה מלאכתו, אבל אין בו כלי קיבול, כי עין סכין, מגש לפירות וכדומה, כל אלו הם טמאים. נמצא, טהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות. לעומת זה אופן שהוא טהור בכלי מתכות, דהיינו, אם הכלי הזה לא נגמרה מלאכתו, טמא בכלי עץ. ואלו הן גולמי כלי עץ. עכשיו התנא מבאר לנו באיזה מקרה כלי עץ שלא נגמרה מלאכתו הוא בכל זאת מקבל טומאה, כי לא בכל אופן זה ככה, אלא רק באופנים מסוימים. והתנא מבאר, כל שעתיד לשוף, יש לפעמים שהכלי עץ הזה אמנם כבר גמרו לייצר אותו, אבל מחליקים אותו על ידי איזה עצב מסוים שיהיה חלק ונעים, או לשבץ אותו כלי, שמים בתוכו כעין אבנים כאלו יפות שיעשו אותו לנוי, או לגרר, מחליקים אותו, או לחרכב. יש כלים כאלו שעושים בהם כל מיני צורות עגולות בשביל נוי. וכן, אם זה להטיח בתונס, זה איזה סוג דג מסוים, שבעור שלו לוקחים אותו ומחליקים על פני העץ, שהוא ייראה חלק ויפה. מחוסר כאן, או אוגן או אוזן תמה. וכן הכלי שהוא כבר גמר לייצר אותו אבל הוא רוצה לעשות לו איזה כאן איזה בסיס מתחתיו, או אוגן או אוזן, איזה ידית שאדם רוצה לעשות את הכלי הזה, כיוון שהכלי הזה כבר אפשר להשתמש בו ואדם רוצה להשתמש בו כך, הרי שהוא יכול לקבל טומאה. מחוסר חתיתה טהור, אבל אם הכלי הזה מעץ עדיין חסר בו לחתות בו, כלומר צריך עדיין לחקוק ולחתוך בתוכו כדי שישר לניח בתוכו, אז זה טהור. שאלת הגמרא, מחוסר חתיתה פשיטה, אם הכלי הזה עדיין לא חקו בתוכו, אז ודאי לשותק לעץ, ודאי שזה טהור. להצריך דחק פיזה בקבה, את הגמרא החידוש הוא אפילו בכלי שכבר חקקת אותו אבל הוא חקק בו מעט, הוא עכשיו מכיל קפיזה שזה שלושה לוגים, אבל הוא בדעתו שלחקוק בו יותר, שיהיה עמוק יותר, יכיל קו, זה ארבעה לוגים. הדין בזה שכמה שלא גמר את הייצור שלו, אכן הוא לא מקבל טומאה, כמו כל כלי שלא נגמרה מלאכתו שלא מקבל טומאה. ואלו הן גולמי כלי מתכות, שאמרנו שבזה הם לא מקבלים טומאה. כל שעתיד לשוף, כמו שאמר, להחליק אותם, לשבץ, לגרר, לחרכב, להקיש בקורנס כדי לפשט את הקמטים, מחוסר כאן, או אוגן, או אוזן, טהור. כל דברים האלה, אפילו שבעצם הכלי כבר ראוי לשימוש, כיוון שבדעתו של האדם להמשיך הלאה לייפות אותם ולגמור את מלאכתם עד הסוף, אז בינתיים נשארים כמו כלי שלא נגמרה מלאכתו, והרי הוא טהור. מחוסר כיסוי, תמה, אומר התנא, אבל אם הוא גמר לייצר את הכלי, אלא שדעתו להשים איזה מכסה לכלי, כמו כל סתיר שעושים לו מכסה, כך שבזה הכלי הוא תמה, מפני שמה שחסר לו את הכיסוי זה לא קשור לגוף הכלי עצמו. שאת הגמרא, מה יש נהנה ומה יש נהנה? מדוע לגבי כלי עץ, או על פי שחסר להם לשוב, לגרר וכו', אתה אומר הם יכולים לקבל טומאה, זה נקרא גמרה מלאכתו. לעומת זה כלי מתכות, אם חסר להם את הדברים האלה, חשב שלא נגמרה מלאכתם, ולכן לא מקבלים טומאה. רבי יוחנן אמר, הועיל ולכבוד עשויין. רבי נחמן אמר, הועיל ודמיהן יקרין. מהי ביניהו יקר ביניהו כלי עצם. ואז רב נחמן לתעמד, אמר נחמן, כלי עצם ככלי מתכות דמו. אומרת הגמרא, מה ההבדל ביניהם? רבי יוחנן אומר, הועיל וכלי מתכות עשויים בשביל להשתמש בהם לכבוד. אז כיוון שכך, האדם רוצה שיהיו יפים. כל מה שהוא לא יפים, האדם לא ישתמש בהם, כי זה התכלית שכלי מתכות ישתמש בהם, הם אנשים מכובדים וכדומה. בילון, רב נחמן אמר, הועיל ודמיהן יקרים. כיוון שדמיהם יקרים, אז לכן אנחנו אומרים שהכלי מתכות האלו, כל זמן שאדם עדיין לא גמר את כל מלאכתם ליפות אותם, האדם לא ימכור אותם, מפני שלא יקנו אותם ממנו, אם לא עשויים כפי שצריך להיות. מת הגמרא, מה ההבדל בין טעמו של רבי יוחנן ורבי נחמן? הרי טעמיהם מאוד קרובים. מת הגמרא, נפקמינה ביניהם לגבי כלי עצם, כי דמיהם יקרים, אבל לא משתמשים בהם לכבוד. לפי דעת רבי יוחנן, אז מלא הדין שלהם שאפילו שלא נגמרה מלאכתם מקבלים תומה, לפי דעת רבי נחמן לא מקבלים תומה. זאת אומרת, נחמן הולך בזה לכפי שיטתו שהוא אמר שכלי עצם ככלי מתכות, דהיינו כל זמן שעדיין לא נגמרה מלאכתם לגמרי, אפילו בדברים קטנים שמעשים רק לנוי בלבד, אינם מקבלים תומה. שאתה אומר, מיקלא דכלי עצם מקבלים תומה, מוכרח מזה שהכל פנים כלי עצם, אם נגמרה מלאכתו, לכל הדעות מקבלים תומה. ואתה אומר, אין, נכון. רבי שמעי בנו של רבי יוחנן ברוכה אומר, מה תלמוד לומר וכל מעשה עיזים תתחתו, כל מה שעושים מהעיזים צריך לטהר אותם, להביא דבר הבא מן העיזים, מן הקרניים ומן הטלפיים, זה בעצם דברים של עצמות. שאר בהמה וחיה מנהל, הרי כתוב פסוק מעשה עיזים, מנהל שגם שאר בהמה וחיה הם עושים מהעצמות שלהם, גם כן צריך, זה מקבל תומה וצריך לטהר אותו. תלמוד לומר וכל מעשה, כל זה בא לרבות גם יתר אחרות. אם כן, מה תלמוד לומר עיזים פרט לעופות? המילה כל בא לרבות, אבל זה דווקא דבר שדומה לעיזים, דהיינו במה וחיה, ולא דבר שבא מן העופות, שדבר כזה אפילו שדברים שבאים מהעצמות שלהם, הדין הוא שאינו מקבל תומה. אני חוזר לקרוא את המשנה. מתניתין, החייב ושקדים המרים פטור המתוקים, החייב מתוקים פטור במרים. יש לנו כלל בהלכות מעשרות, פרי שעדיין לא נגמר גידולו, אז הוא פטור מלעשר אותו, זה נקרא עונת המעשרות. והמשנה כותבת מסכת מעשרות, כל אחד מתי זה נקרא אותו הרגע שנגמר גידולו והוא כבר חייב לעשה למעשר. שקדים כידוע, יש שקדים כאלו שהם מרים, אבל זה רק כשהם גדלים ונגמר גידולם, אז באמת נהיים מרים, אבל כשהם עדיין בהתחלה הם עדיין ראויים לאכילה. ויש כאלו שקדים שהם פתוקים, רק שהם קטנים, בדרך כלל עדיין לא אוכלים אותם, ממתינים למעט שיגדלו. אומר התנה, החייב בשקדים המרים, באותו אופן שהוא חייב שקדים מרים במעשר, דיינו כשהם קטנים עדיין, פטור במתוקים, כי עדיין לא הגיעו לגמר גידולם. ולעומת זה, החייב במתוקים, דיינו כאשר השקדים המתוקים כבר גדולים ונגמר גידולם, פטור במרים, פני שזה כבר לא דבר שהוא ראוי לאכילה. גמרא תנו רבנן, שקדים המרים קטנים חייבים, גדולים פטורים, פני שלא נגמר גדולם, כמו שהסברנו. מתוקים גדולים חייבים, כבר נגמר גדולם. קטנים פטורים. למה? פני שמרים לא רואים לאכילה. רבי שמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, זה וזה לפתור. דהיינו שהשקדים הקטנים, גם כאשר הם מתוקים וגם כאשר הם מרים, תמיד הם פטורים. ואמרי לה, זה וזה לחייב. יש אומרים בשמו שהוא אמר שהגדולים בין במרים ובין במתוקים, שניהם חייבים במעשר. אמר רבי אלעה, הורה רבי חיינה בציפורי כדברי האומר זה וזה לפתור. דהיינו שהשקדים הקטנים, בין אם הם מרים ובין אם הם מתוקים, תאים פטורים. כאשר הם מתוקים והם קטנים, פטורים בגלל שעדיין נגמר גידולם. כאשר הם שקדים מרים והם קטנים, אינם ראויים לאכילה, אבל מכל מקום הם קטנים, אז מלא גם כן הם פטורים מהמעשר. ומאן דאמר זה וזה לחיוב גדולים למי חזו. שואלת הגמרא, מי שאומר שרבי שמעון בר יוסי אמר שלא רק השקדים הגדולים המתוקים חייבים, אלא גם השקדים המרים כשהם גדולים חייבים במעשר, איך אפשר להבין את זה? הרי זה דבר שלא ראוי לאכילה, למה הם ראויים? אמר רבי יוחנן, הועיל ויכול למתקן על ידי האור, כיוון שאפשר לבשל את זה ועל ידי כך הם נעשים מתוקים, נמצא שגם עליהם יש שם של אכילה וגם הם חייבים במעשר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.